ערב טוב למאזיני כל הנחל, כמדי שבוע אנו בתוכנית על חיי רבנו. שבוע שעבר סיימנו בקטע שרבי נתן רצה להגיע לרבנו וחיפש איזה סיבה, תירוץ להגיע לרבנו, כי הוא חשש כל הזמן שרבנו מקפיד עליו, על זה שהוא מבקר אצלו הרבה. אז עלה בדעתו הרעיון שהוא יבוא לקורך בבית דפוס לקרוך את הליקוטי מוהר"ן, מה שרבנו אמר לו להכין אותו לדפוס. והקורך היה בברסלב, ודרך אגב, אם רבנו שאל אותו למה באת, אז הוא יגיד לו שהוא הגיע לקריכה הזאת, לעשות קריכה לספר. וככה היה באמת. רבנו קלט את זה, אמר לו, והיית מוכרח להגיע לפה בשביל הקריכה. ובסוף רבנו התחיל להזק אותו, ורבי נתן נשאר כל השבוע אצל רבנו זל, כי נתעצל הקורך ולא גמר הקריכה רק עד יום חמישי. ובכל ימי השבוע הזה דיבר רבנו זל הרבה מאוד עם רבי נתן וחיזק אותו להיות בשמחה, ואמר לו, אפילו החולה המוטל על ארץ זווי מחזקים אותו הרבה ואומרים לו שלא ייפול בדעתו ויחזק עצמו בכל עוז. וכך באמת חוזר החולה לאיתנו ביותו. רבנו פה מדגיש את הנקודה החשובה של ההתחזקות, התחזקות, חיזוק הנפש, שאפילו חולה, שחולה באיזה משהו, על ידי שמחזקים לו את הנפש, אז הוא חוזר לבריאותו. אז הוא הזכיר את זה לרבי נתן, שתראה, אפילו מבחינה גופנית, למחלה עוזר המצב של ההתחזקות, שמחזקים את האדם, כל שכן, מבחינה רוחנית, שעליך לחזק את עצמך ולהיות בשמחה תמיד, למרות כל המשברים והגלים שעוברים עלינו בכל יום ויום, נפילות, ירידות, בלבולים, על כל אחד ואחד עובר דברים כאלה. כל הזמן לחזק את עצמו, ואדם לחזק את עצמו עם כל העצות שרבנו נתן לזכור, כל מה שעובר עליך זה בדיוק התיקון שלך, זה בדיוק מה שיביא אותך לתכלית, זה יסדר לך את ה... חיים הנצחים בסופו של דבר. זה יבנה לך את הכלים להשיג את האלקות, שזה הדבר הכי נפלא שיכול להיות, להשיג את הקדוש ברוך הוא, של כל הבריאה נבראתה למטרה הזאת. ואמר לו, וכן באמת חוזר חולה לאיתנו בריאותו, על ידי שמחזק עצמו ומבריא את עצמו, ואינו נמשך אחרי עצלות וכבדות חוליו. כי הטבע הוא שבן אדם בנפילה אז הוא שוקע, הוא מפיל את עצמו. זאת אומרת שהוא מרגיש מצב רוח ככה ירוד, במקום לקום, להתחזק, לפתוח דף חדש, הוא ככה מפיל את עצמו בסדר, במילים כאלה, כאילו הוא זורם עם המצב שלו, בסדר, כאילו נכנע. וזה הטעות. החיים כל הזמן הם מלחמה, ומנצח זה מי שמחזיק את הכלי נשק ביד שלו ולא עוזב אותם. שיעבור מה שיעבור, תמיד הוא מחזיק את הכלי נשק שלו. וזה כל התורה של רבנו, ההתחזקות והתחזקות והתחזקות. רבנו כל הזמן מחזק, והוא קלט אצל רבי נתן את הפנים שלו ככה במצב שהוא שבור, חזק אותו בדברים האלה והכניס אותו לשמחה. גם דיבר עמו אז רבנו ז"ל וסיפר לו מגודל צערו ואיסוריו בלי שיעור. רבנו מחזק את רבי נתן במצב שלו, ובדרך אגב הוא מספר לו רבנו על הצרות שלו, שזה גם כן איזה גם כן זה עוזר להתחזקות של השני, שהוא יודע שיש עוד אנשים שיש להם צרות ואיסורים. אז רבנו מספר לו מגודל צערו ואיסוריו בלי שיעור, ועוצם הצער והאיסורים שיש לו מהילדה שלו, חיה, שהייתה אז חולה ביותר מחולי המזלין או הפאקין, שם של מחלה שהייתה בזמנם הבעבועות רוח, זאת הייתה מחלה סופנית. ואמר שהוא מרגיש בליבו כל גניחה וגניחה של התינוק, התינוק של הבת שלו, התינוקת של הבת שלו, הנכדה שלו, והוא מרוצה, הלוואי והיה לו חולי המזלין במקום התינוק. ואמר שהם דרכי השם שאי אפשר להבינם. מה פירוש? יש דרכי השם שאי אפשר להבינם. לא, אי אפשר להבין את כל המהלכים של הקדוש ברוך הוא. יש דרך שנקראת צדיק וטוב לו, רשע, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. שמעניין הזה דיבר רבנו בחג השבועות בתורה נון וב בליקוטי מורן. ואמר רבנו שהאיסורים שלו הם בחינת דרכי השם. זאת אומרת, זה דברים שאי אפשר להבין אותם. למה הוא מתייסר? וסיפר אז מעניין מה שכתוב בספר שפחי האריזל. עכשיו הוא מסביר רבנו את העניין הזה. זאת אומרת, למה האיסורים שלו הם דרכי השם שאי אפשר להבין. אי אפשר להבין למה הוא מתייסר. אז הוא עכשיו מספר, בדומה לזה, מה שכתוב בספר שפחי האריזל. פעם אחת הפציר בו רבי חיים ויטל, התלמיד של האריזל, הפציר מאוד באריזל שיגלה לו סוד בעץ חיים, ולא רצה האריזל לגלות לו. למה? כשהוא אמר, האריזל אמר לרבי חיים ויטל, כי אם אני אגלה לך את הסוד הזה, זה סכנה גדולה בשבילו, לאריזל, זה סכנה לגלות הסוד הזה. רבי חיים ויטל התעקש, 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 ומחמד זה היה מוכרח לגלותו. למה היה מוכרח האריזל לגלות? כי הוא אמר לרבי חיים ויטל שכל ביאתו לעולם הייתה לתקן את נשמת רבי חיים ויטל. אז אם כל ביאתו לעולם בשביל רבי חיים ויטל, אם כן, אז הוא מוכרח לגלות לו את הסוד. אז הוא ביקש ממנו, אל תלחץ עליי, אני לא יכול לגלות לך את הסוד, כי זה סכנה בשבילי. אחר כך גילה לו את הסוד, לחץ עליו. ואז אחרי שגילה לו את הסוד, אז הבן של האריזל, היה לו בן יחיד, נפטר. בגלל שהוא גילה את הסוד. אז רבנו אומר, זה דבר שאי אפשר להבין. זה דרכי השם שאי אפשר להבין. כי לא היה מוכרח לגלות את הסוד. בגלל שהוא בא לעולם כדי לתקן את רבי חיים ויטל. וגילוי הסוד הזה, זה עוד נקודה שעוזרת לתיקון של רבי חיים ויטל. עוד הבנה שהוא צריך להבין. ואף על פי כן הוא נענש. אז זה דרכי השם שאי אפשר להבין. מצד אחד מוכרח לגלות לו את הסוד, מצד שני תענש בגלל שגילית את הסוד. אז זה דרכי השם שאי אפשר להבינם. ולמה רבנו מספר את זה? הוא מספר את זה שאצלו אותו דבר. כי הלא רבנו שאמר שהוא גילה בליקוטי מורן ובתורות שלו, הוא גילה סודות שגם רשב"י וגם רבי חיים ויטל וגם האריזה לא גילו. הוא פתח וגילה סודות שאמר ממנו ועד המשיח כבר לא יהיה שום חידוש. ועכשיו הוא נענש, רבנו, יש עליו איסורים. וסיפר אז כל זה לעניין איסוריו מבניו ומיוצא חלציו, שכל איסוריו הוא מחמתנו, בגלל שהוא עוסק לקרב אותנו להשם יתברך, אבל לא כוונתו לשם שמיים. ובוודאי רצון השם יתברך באמת שרבנו יעסוק בתיקוננו ויקרב אותנו להשם יתברך, וזה עיקר כבודו ורצונו של השם יתברך, אף על פי כן יש לו איסורים ועונשים מחמת זה, שהוא מקרב אותנו ומגלה לנו סודות ומגלה לנו סודות. ואת כל התורה שהוא מגלה לנו רבנו. אז הרבנו אמר, זה נקרא דרכי השם שאי אפשר להבין. אי אפשר להבין. מצד אחד, כל ביאתו של רבנו לעולם, למטרה הזאת, לגאול את העולם. ומצד שני, בגלל שאתה עוסק בזה, אז יש לך איסורים וסבל. נפטרו לו הילדים, נפטרה אשתו, והרבה צער ואיסורים שעבר על רבנו. אז רבנו נזכר אז, באותו קטע, כשהוא נזכר בנכד שלו, שחולה במחלה הזאת הסופנית. ואמר רבנו, שהוא מלמד על עצמו, על עצמו זכות, שגם כשבאים לפניו ומספרים לו צער מתינוק אחר, לא של, של הבת שלו, או הנכד שלו, שסתם אנשים באים להתפלל על איזה תינוק, על איזה חולה, יש לו את הצער, האיסורים האלה ממש, מאדם זר, הוא מרגיש כל גניחה וגניחה של התינוק, או של אותו חולה שביקשו ממנו להתפלל עליו. אמר אז רבנו ז"ל, גם כשאחד נפרד חס שלום מחברות הקשרים המקורבים אליו, מישהו מהתלמידים עוזב אותו, והיו לרבנו הרבה כאלה, כמו לכל רב, יש לו אנשים שמתקרבים, נדלקים, מתלהבים, ופתאום נחשך להם אור הצדיק, כמו שרבנו אומר בדקותי מורן, נחשך להם אור הצדיק והם פורשים ועוזבים אותו. אז לרבנו היו תלמידים גם כאלה, והוא אמר שיש לו צער גדול. אחד מהדברים שמצערים אותו מאוד, כשנפרד חז שלום מחבורת הקשרים, אחד מהתלמידים שלו, יש לו גם כן כל הצער הנעל, כמו הצער שהוא סיפר על הנכדה שלו שחולה במחלה הסופנית. והזכיר אז רבנו את אחד מהתלמידים שלו שקראו לו רבי ליפה, שהוא היה דווקא מאלה הראשונים שקרבו את רבי נתן לרבנו. אז רבי ליפה נפרד מרבנו, והפליג מאוד רבנו מגודל הצער והאיסורים שיש לו מזה שרבי ליפה עזב. ביום ה' נגמרה כריכת הקונטרסים כתב יד בכרך אחד של הליקוטי מוהר"ן חלק א', מה שרבי נתן הכין, ולקח רבי נתן את הספר מכורך הספרים והביאו אל רבנו ז"ל, ושמח רבנו מאוד מאוד, ואמר לו רבנו ז"ל, עדיין אין אתה בשמחה? רבנו היה בהתלהבות שראה סוף סוף את הליקוטי המוהר"ן הראשון חלק א' כרוך ספר. אז אומר רבי נתן, אין אתה בשמחה עדיין? הוא ראה את הפרצוף של רבי נתן, כל הזמן היה לו נפילות וירידות ומצבי רוח, כל הזמן למטה, וצריך כל הזמן רבנו לעודד אותו, לשמח אותו. אז הוא אמר לו, אתה עדיין לא בשמחה, עשית את הספר, ברבות הזמנים תדע את גדולתי. ואז הייתה הפעם הראשונה שרבנו גילה לו מהספר שיש אצלו, מה שנקרא הספר הנשרף, שעוד נדבר על הספר הזה שרבנו היה מוכרח לשרוף אותו. ואז דיבר רבנו זה לרבה מעניין שמחה, ענה ואמר רבנו, על ידי מראה שחורה ועצבות אינם יודעים משמו. כשאדם הוא במראה שחורה ועצבות, לא יודעים את השם שלו. מה הוא התכוון? שהמת, כששואלים אותו מה שמו, הוא שוכח. למה? כי המת הוא בעצבות ומראה שחורה מאוד. על כן, הוא לא יודע משמו. רבנו פה מרמז לנו שגם כשמגיע הזמן וקוראים לאדם שלא ילך בעצבות, למה זה מכה מכה. להתחיל את העולם הבא ברגל שמאל בעצבות. צריך למסור נפש לקדוש ברוך הוא בשמחה, וזו ברוך השם ההבטחה של רבנו, שמי שיהיה אצלו בשלושת הזמנים באומן ינצל מעולם התוהו, מעולם הדמיונות, ירוץ בשמחה לרבנו, כמו שנגיע בעזרת השם לסיפור חיי רבי נתן. אנחנו עכשיו בחיי רבנו, יש גם את הספר של חיי רבי נתן, ימי מאורנת זה נקרא, שראה אותו חבר שלו בחלום, רבי נפתלי. זה היה אחרי הרבה שנים מפטירת רבנו. ראה אותו בחלום רץ, שאל אותו לאן אתה רץ? הוא אומר, אני רץ בשמחה לרבנו. ולמחרת הוא קיבל את הידיעה שרבי נתן נפטר. הם היו במרחק גדול, גרים אחד מהשני במרחק גדול. זאת אומרת, צריך ללכת בשמחה. ומגיע הזמן וקוראים לאדם, אז יש פה דבר עמוק עמוק. למה האדם נכנס לעצבות כשמגיע זמנו להיפטר? כי כל הזמן מלווה את הבן אדם בדמיון גאווה. שלא, זה לא יקרה. כמה שזה נשמע שטותי ולא הגיוני, זה מה שעובר אצל האדם. הוא כל הזמן חושב שלא, זה לא יקרה, כי הוא משהו. לא, זה לא יקרה. הוא שומע ויודע שאנשים נפטרים מהעולם, אבל אצלו זה לא יקרה. וזה יושב חזק באדם. וכשזה קורה, הוא מרגיש פגיעה רצינית בכבוד שלו. נפגע הכבוד שלו פגיעה רצינית. אז הוא נכנס לעצבות ומראה שחורה. אז כשהוא בעצבות הוא שוכח. הבן אדם כשהוא בעצבות המוח שלו נסתם. לכן רבנו אמר, על ידי מראה שחורה ועצבות אינם יודעים משמו בעולם הבא. שואלים אותו, איך קוראים לך? מי אתה? הוא לא יודע מי הוא. והכלל שצריך לזהר מאוד מאוד להיות בשמחה תמיד, ואפילו הוא כמו שהוא, דהיינו שהוא חס ושלום רחוק מהשם יתברך ועובר עליו מה שהוא עובר, כל מיני נפילות, אל תקשור את זה לשמחה. זה משהו אחר. כל הנפילות האלה תעזור בתשובה עליהם, פתח דף חדש, אבל אל תיכנס לעצבות. כי מה זה יועיל שתוסיף לכל הצרות שלך גם עצבות? אף על פי כן יש לו לשמוח מאוד, לפחות תשמח בזה שאתה לא גוי. שעל ענייני מעשיו שאינם כראוי נגד השם יתברך, על זה צריכים לאחד שעה ביום להתבודד, לשבר ליבו לפניו, לחזור בתשובה על זה. וגם אותה שעה שהוא בהתבודדות, גם כן אל תהיה בעצבות. רק לב נשבר, ככה תבוא בתחנונים לקדוש ברוך הוא ותבקש סליחה. אבל שאר כל היום יהיה רק בשמחה. גם על ידי השמחה יכולים להחיות אדם אחר. כי יש בני אדם שיש להם כל כך הרבה איסורים, ואין להם מה שיחזק אותם. אנחנו לפחות עוד יש לנו את רבנו, מי שלומד רבנו, אז כל הזמן הוא יונק חיות שמרפא לו את הנפילות, מרפא לו את היאושים, את הנפילות בדעת, בשמחה. ויש אנשים שכל כך רחוקים וקשה להם, והם רוצים מישהו לספר את הלב, לפרוק את העול מהלב, ואין להם בפני מי. והם הולכים להם איסורים ודאגות. וכשהם רואים פתאום אדם שמח, עם פנים צוחקות, שיכול להחיות אותם, אז הם נשפחים לפניו. אין לספר לו את הצרות שלהם. ולהחיות אדם אינו דבר, כי הוא דבר גדול מאוד. כמו שמובא בגמרא, מסכת תענית. בעין יצרי בתחי שזכו למה שזכו על ידי זה שהיו מסמכים בני אדם. שני בתחנים שהיו מסמכים בני אדם, והגמרא מספרת שזכו לעולם הבא. זו נכנס רבנו לשיחה אחרת בעניין מעלת השמות של בני אדם. ענה ואמר רבנו בעניין השמות של האדם, השם הוא דבר גדול מאוד, ודיבר הרבה מזה. גם דיבר מעניין הפסוקים שנוהגים לומר קודם יהיו לרצון המתחילים ומסיימים באותיות של שמו, כן? כתוב בספרים שאדם מסיים תפילת 18, לפני שהוא אומר תהיו לרצון האחרון, יזכיר פסוק שמתחיל בשם, מתחיל באות הראשונה של שמו, ומסיים באות האחרונה של שמו. למשל, אכתוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית השם לאורך ימים. מתחיל באלף, מסיים במם, מי ששמו אברהם יכול להשתמש בפסוק הזה. אכתוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית השם לאורך ימים, יהיו רצון מלא פיו, יגונן לפניו, עושה שלום במרומיו, מסיים את תפילת 18. ככה נוהגים. ואמר רבנו שיודע לבאר כל השמות של אותם שעמדו סביבו, כל התלמידים, איכן הם רומזים לפי השמות שלהם. וביותר דיבר אז מרבי שמעון, אתם זוכרים, זה התלמיד שלו הראשון, שכשרבנו היה בגיל 13 בבר מצווה שלו, בר מצווה והחתונה, רבי שמעון התקרב לרבנו והיה התלמיד הראשון שלו. אז רבנו אמר שבעיקר הוא אומר להם, הוא יודע את השורש של רבי שמעון, ואמר לרבי שמעון שהיה אז לפניו, שמעון זה אותיות אבון מש. זהו, ורבנו לא הסביר יותר מה הוא מתכוון, ואף אחד לא הבין בדיוק למה הוא מתכוון. אחר אמר רבנו, צירוף זה של שמעון אותיות אבון מש, זה ממש כל עניינו ובחינתו של רבי שמעון. ואמר רבנו, אל תטעה אם אומר לך איכן אתה מרומז, שגם אדם אחר ששמו כשמך אחיזתו גם כן שם. אל תאמר כן, אומר, כאילו רבנו תרץ פה קושיה, תגיד טוב בסדר, יש עוד הרבה שמעונים בעולם, אז כולם האותיות שלהם זה אבון מש, אז הבחינה הזאת מתאימה לכולם? לא, רבנו אמר אל תגיד את זה, אל תשאל את השאלה הזאת. ומכלל דבריו הבנו שכל אחד כפי עניינו ומדרגתו ובחינתו, כן יש לו איזה צירוף ורמז והוא יודע זאת היטב. אבל זה מה שאני אמרתי, החידוש הזה, זה מתאים לרבי שמעון. ואל תגיד לי, אבל יש עוד הרבה שמעונים. ועל פי סיפור זה כבר מובן היטב דיבורו של רבנו, שאמר לו שמעון אותיות אבון מש, ששר אבונו, זאת אומרת רבי שמעון היה צדיק עוד בזמן הבר מצווה. אתם זוכרים את הסיפור שסיפרנו, שרבנו הלך לברך את שאר הילדים, מה איפה הם מוחזים בעניין העבירות, והוא קלט שכולם למטה למטה בכל מיני תאוות. ואז רבנו ניסה כאילו להגיד להם, בואו גם אני בראש שלכם, בואו עכשיו אני משתחרר מההורים, מתחתן בגיל 13 בר מצווה, מתחתן, אז אני עכשיו חופשי להצטרף לכל השיגעון שלכם. והוא ניסה את רבי שמעון, ורבי שמעון אמר לו, סלח לי, אני לא בקטע הזה, עזוב אותי, אני לא בעניינים האלה. ואז רבנו אמר לו, כנראה שאנחנו נהיה חברים. אז רבי שמעון, מאז מהילדות שלו, היה בקטע של קדושה, ולא הצטרף לכל השיגעון של הצעירים. היום זה קצת יותר מבוגרים, אולי גם באותו גיל מתחילים, אבל אז היה מדובר על גיל 13. עושים באר רצון קוניהם סמר ממצאתם ססים בבוה עושים באר רצון קוניהם שבח נותנים לה כל צבע מרום כל צבע מרום שבח נותנים לה כל צבע מרום כל צבע הסיפור הזה שסיפרנו עכשיו, שרבנו אמר לרבי שמעון שהשם שלו זה אבון מש, רבנו סיפר את זה, אמר את זה לרבי שמעון אחרי 3 שנים שהם לא נפגשו. עכשיו כשרבי שמעון נכנס לרבנו בפעם הראשונה אחרי 3 שנים, אז רבנו אמר לו את הדיבורים האלה ששמעון זה אבון מש. ומה קרה? איפה הוא היה כל 3 שנים האלה? אז יש פה סיפור מהצד. קרה פעם שרבנו, כשהיה גר במדוודביקה, רבנו בתחילת התגלותו, אז רבנו נתן לרבי שמעון כסף שלו שיפקיד לו את זה, יהיה בפיקדון אצלו, ורבי שמעון בזבז את הכסף הזה ולא היה לו לשלם לרבנו, והקפיד רבנו עליו ונפלט מהפה שלו של רבנו אחרי שהוא ראה מה נותן את הכסף, הוא אמר לו שהוא בזבז. אז אמר לו רבנו, מגיע לך ששלחו אותך, מגיע לך שתתרחק מפה. ככה יצא מהפה של רבנו. ומה קרה באמת? סיבב השם ידבר סיבות שבסמוך מאוד התגלגל הדבר שנסע רבי שמעון לזיבות נער דן, שהוא רחוק יותר מ-100 פרסאות ממדוודביקה. לתוך עומק מדינת רוסיה, הוא היה לו איזה סידור לעשות, והוא נסע לזיבות הנער דן, בתוך רוסיה, ושם כמעט אין יהודים, 1 מ-1,000. ונסע רבי שמעון רק לעשות את הסידור הזה, והשם ידבר סיבב שהתקיימו דברי רבנו שאמר, מגיע לך שיעיפו אותך מפה. והוכרח רבי שמעון להתעכב שם כמה שנים. ומה שעבר עליו באלו השנים, תקצרנה המון יריעות מלספר. היו לו מלא ניסיונות, עד שפעם אחת היה לו ניסיון גדול, שבא אליו איזה ערלית גויה, ופיצטה אותו לעבירה, ולא היה יכול להיפטר ממנה, כי התעקשה עליו מאוד, ולקח סכין, והתח את השפתיים שלו, והתחיל לצאת ממנו הרבה דם. והיא ראתה את הדבר הזה, ראתה אין עם מי לדבר פה, ברחה. באותה שעה שזה קרה, המקרה הזה, ישב רבנו בבית שלו בברסלב, והתלמידים ראו שהוא מוציא, מהפה שלו יוצא, אוי, אוי, רבי שמעון, רחמנות גדולה עליך. ככה פתאום רבנו פלט באותו רגע כשזה קרה לרבי שמעון. ואף אחד לא הבין מה רבנו מתגבר, מה קרה רבי שמעון רחמנות. ואז באותו רגע, אחרי זה רבי שמעון סיפר, שנכנסה לו מחשבה שדי, הוא חייב לעזוב את רוסיה, מעומק רוסיה, ולחזור לרבנו אחרי 3 שנים. וכן עשה, ונסע מכפר לכפר, מעיר לעיר, עד שהגיע לברסלב, ובכל הדרך בכה. בכה, פתאום נזכר, איך נגנב לו הזמן, 3 שנים, נסע רק לעשות איזה סידור מסוים, כמה שעות, ונגנב שם כמה שנים, והגיע לכפר אחד, קרוב לברסלב, בחזרה שלו, והתאכסן אצל יהודי אחד, שאשתו הייתה 3 ימים בצירים, ולא הצליחה ללדת, ורק כשהוא נכנס לתוך הבית, להתארח אצלהם, עזר השם יתברך שהיא ילדה, והם קלטו שזה בזכותו, וכיבדו אותו מאוד. קלטו שהוא צדיק, וכיבדו אותו להיות הסנדק, את רבי שמעון, ואז הוא חזר אל רבנו, בשמחה עצומה ובחיות גדולות. ואז רבנו זל היה באמצע השיחה של שמות בני אדם, ואז הוא אמר לרבי שמעון, השם שלך זה אבון מש. גמרת את התיקון בניסיון הזה כנראה עם אותה גויה, ואתה נקרא אבון מש.
לא ללכת יותר מדי 3 צעדים, יד ימין ראשונה, לא זוכר למה, לא זוכר, הנה שוב פעם במלחמה. לא לשתוק בבת אחת 2 גרביים, על רגל אחת אוסף פירורים לערימה, חצי דקה לשמיים, לעוף על אופניים, להצליח גם היום, להגיע בזמן, להגיע מתוך הנייר, האותיות מדברות אליי, מסתדרות למילים בסידור ישר, בית כנסת קטן, מניין מאוחר, חייב אדם.
אחר כך כשהלכו כל אנשי שלומנו, חסידים, עזבו את רבנו אחרי כל השיחה הזאת, נשאר רק רבי שמעון. ואז פתח פי וסיפר לפני רבנו זל את כל ליבו וכל מה שעבר עליו באלו השנים, ובכה הרבה. ורבנו זל חיזק אותו מאוד והזכיר לו איך שהוא היה ראשון מהתלמידים שלו. חיזק אותו רבנו. רבנו הייתה לו רחמנות עצומה. על כל אחד ואחד רחמנות עצומה הייתה לרבנו. רבנו מבין את כל אחד ואחד, למרות שאדם כמו שהוא, למרות שאדם שהוא האדם הכי גרוע שבעולם, רבנו יש לו כאלה נקודות זכות. הוא מבין בדיוק למה האדם עושה את מה שהוא עושה, למה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג. כאילו רבנו מבין את האין ברירה שלנו, אין לנו ברירה, כל מה שאנחנו עושים זה בלי ברירה. אז רבנו מבין את כל אחד ואחד. אז הוא מבין שרבי שמעון היה צריך לעבור את הניסיון הזה כל השלוש שנים, אף על פי שזה נפלט מרבנו עקב הסיפור שהוא בזבז לו את הכסף שלו, זה רק מה שמסביב, אבל התכלית שהקדוש ברוך הוא רצה להעביר אותו, את רבי שמעון, את הניסיון הזה לתיקון הסופי שלו, להעמיד אותו בניסיון שהוא עוד לא עבר ניסיון כזה, במצב שהוא היה שם עם אותה אחת ששיגעה אותו וקשה, הוא עמד בזה. אז רבנו חיזק אותו והזכיר לו את הילדות שלהם שהיו ביחד חברים, ובתוך דבריו אמר לו רבנו ז"ל, דע רבי שמעון, כמו שהיה חילוק אצלי, הבדל מיום לידתי עד יום שיצאת ממני לפני שלוש שנים, לפני שלוש שנים רבנו בן 30, מיום שיצאת ממני, מיום לידתי עד יום שמצאת ממני, יש הבדל? מיום שרבנו נולד עד גיל 30 יש הבדל? כמה שכל הוא קנה? כמה תורה הוא למד? כמה השגות הוא השיג? בהשגות אלקות. אומר לרבי שמעון, תדע לך, כל מה שעברתי מיום לידתי עד היום הזה שעזבת אותי לפני שלוש שנים, זה לא עומד מול מה שהשגתי בשלוש שנים האלה, שמיום שעזבת אותי עד עכשיו. זאת אומרת, רבנו טיפס את כל השלושים שנה האלה מה שהוא השיג, בשלוש שנים האלה הוא השיג פי כמה וכמה. כלומר, עלה ממדרגה למדרגה, ומשם לעלן יותר גבוה, מעל גבוה, למעלה, למעלה, עד שנתק באלו השנים מדרגות רבות כל כך, עד שיש חילוק אצלו, הבדל, בדיוק כמו כל השלושים שנה האלה מול השלוש שנים האלה שהוא עזב אותו. ומי שיש לו מוח בקודקודו יוכל להבין מגדולת רבנו ז"ל, כי בעת שיצא רבי שמעון ממנו כבר היה רבנו ז"ל בארץ ישראל, וכל מה שעבר על רבנו ז"ל וכל הגדולות והנורות והנפלאות פלאי פלאות וכל הליקוטי מוהר"ן שהוא זכה, מי שמכיר את הליקוטי מוהר"ן, כל הסודות שהוא רשם שם ואיזה השגות עצומות שהיו לו, שלא נשמעו ולא נראו בעולם, קודם שהיה בארץ ישראל וכו'. והיה כל הצרות והפתקאות שעברו עליו קודם שהיה בארץ ישראל, עד שזכה לבוא לשם ולחזור משם בשלום. רבי נתן מספר את זה פה בקיצור, כאילו מה עבר בשלושים שנה האלה. ואמר שכל מה שידע קודם ארץ ישראל הוא כלא ממש, והיה מתבייש בכל התורה שהוא השיג קודם שנסע לארץ ישראל. ואחר כך עלה במעלה גבוהה בכל שעה ושעה. ובעת שנסע רבי שמעון ממנו, זה היה כבר כמה שנים אחרי שרבנו בא מארץ ישראל, ראה והבן והבט באיזה מעלה ומדרגה עמד אז. ואחרי כל זה, שהתרחק רבי שמעון מרבנו שלוש שנים, אמר רבנו שהשלוש שנים האלה הוא עלה במעלות ומדרגות יותר מכל השלושים שנה שעברו עליו עד שהוא נפרד ממנו. חשכת חשכת לילה.
קורא יום, קורא ריב קורב יום אשר הוא לא יום ואין הלוי לא אוי רום אוי דם כי לכו היום אף לכו אף לכו על היום שורוי מרים אף קד להירכו כל היום וכל הלילה תוי כי אוי ריון חשחס חשחס ליום אוי 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 שוי מרח אף קד להירכו כל היום כל היום כל היום וכל
אחר כמה ימים נכנס עוד פעם רבי שמעון אל רבנו זל וביקשו שיבטיח לו שיזכה להיות השמה שלו בעולם הבא ולנצח נצחים, ורבנו זל שתק ולא ענה לו שום דבר. והלך רבי שמעון, יצא ממנו בפחי נפש, כאילו רבנו סירב לקבל אותו בתור שמה שלו. אחר עוד כמה זמן חזר וביקש מרבנו זל שוב שיזכה להיות המשמש שלו עכשיו ובעולם הבא, והזכיר לרבנו זל את המעשה, צריך להזכיר לרבנו זל שבזכות זה שהוא הציל את רבנו ועזר לו כמה פעמים, שילך לקראתו וייתן לו להיות המשמש שלו. ומה הוא סיפר לו?
השם זכרתי לך חסד נעורייך
רבי שמעון סיפר לרבנו שפעם אחת הזכיר לו שהוא הציל אותו ממוות, את רבנו. איך? הם נסעו פעם אחת מאוסייתין כפר למדוודביקה, או להפך, אומר רבי נתן. אז הם נסעו בשיפוע הער, ואז הסוסים דערו בירידה ובלי לעצור, והבין רבי שמעון שעוד מעט בסיבוב, במהירות הזאת שהסוסים טסים, הם לא ייקחו את הסיבוב, ובטוח שהעגלה הולכת להתאפר ולהידרדר שם בתאומות. ורבנו היה על העגלה עם רבי נתן, עם רבי שמעון, כי הדרך הייתה מסוכנת, מלא אבנים, חפירות, בורות. וקפץ רבי שמעון מהעגלה באמצע ההידרדרות של העגלה ובא לפני הסוסים ועצר אותם. אמר לו רבנו זל, כשהוא הזכיר לו את הסיפור הזה שהוא הציל אותו, עשית דבר טוב באמת, אבל זה לא מספיק. ורימז לו, משום זה לבד אינו יכול לזכות עדיין לדבר גדול כזה, להיות משמש שלו, והלך לו בפחי נפש. אחרי עוד כמה זמן חזר ובא עוד פעם אל רבנו זל. זה פה צריך להבין את העצה הזאת שרבנו אומר להיות עקשן, כשאתה רוצה משהו טוב של קדושה אל תוותר, דחו אותך לך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בעדינות כמובן, לא להיות נודניק, אבל בעדינות כל פעם לבוא לבקש בתחנונים עוד פעם ועוד פעם. אז עוד פעם רבי שמעון מגיע לרבנו ומבקש ממנו עוד פעם להיות השמה שלו. וכשהוא הגיע הפעם לרבנו, אז רבנו אמר לו, תשמע, אמא שלי באה אליי בחלום ואמרה לי, באה אליי בטענות, אמא שלו נפטרה של רבנו, כן? באה אליי אמא שלי בטענות, למה אתה לא נותן לו להיות השמה שלך בעולם הזה ובעולם הבא? כאילו אמא שלו ביקשה ממנו, אמא של רבנו. וסיפר רבי נחמן טולצ'ינר, התלמיד של רבי נתן, שמורנת רבי נתן כששמע את זה, אז הוא סיפר לו, רבי נתן סיפר לתלמיד שלו שהוא מאוד קינה בסיפור הזה שרבי שמעון הולך להיות השמה של רבנו. ומי שמגיע לצפת בעזרת השם שבוע הבא ערב ראש חודש, קברות צדיקים, אז מתחת לקבר של האריזל, כשיורדים את המדרגות, איזה 10 מדרגות למטה מצד ימין, יש שם הציון של רבי שמעון תלמיד רבנו, ובסופו של דבר רבנו נתן לו להיות השמש שלו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. ואם הוא השלמה שלו, אז הוא מת על הדלת של רבנו בעולם הבא. אז מי שרוצה לדבר עם רבנו, לספר לו, לבקש ממנו, שיבקש מרבי שמעון כשהוא בא לציון בצפת, לבקש ממנו שהוא ישליח לדבר אל רבנו. ואז בסוף הקיץ נסע מחותנו הרב הקדוש רבי אריה לייבוש מבוצציק לארץ ישראל, האבא של הבן שהתחתן עם הבת של רבנו. הרב הקדוש רבי אריה לייבוש, שהבן שלו התחתן עם הבת של רבנו, רצה לנסוע לארץ ישראל ורצה לקחת איתו את בנו ואת כלתו, את הבת של רבנו, מרים. ורבנו זל לא הסכים בשום אופן שתיסע עמהם, על כן היא לא נסעה ונשארה עם אביה. רבנו וחמיה ובעלה נסעו לארץ ישראל בלעדיה.
כל נסיעה שאני נוסע, אני נוסע רק לארץ ישראל.
תשתבח שמו, ריבונו של עולם, איך הוא מארגן את התוכנית, את השירים. תראו איזה פלא, אנחנו בסיום שהיא נסעה לארץ ישראל, והנה בא שיר של ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא שולט על הכל, בכל, מכל כל.
זכינו להגיע ישראל, ארץ ישראל, ארץ ישראל. כל חלום שעולה בליבי רק בכוח דמיון של ארץ ישראל.
הגענו לשנת תקס"ו, תקוף סמך אי שלמדנו, הייתה שנה עמוסה, עמוסה עם הרבה סיפורים, אנחנו כבר עליה כמה וכמה שבועות. עכשיו אנחנו בתקוף סמך וב, רבנו בן 35, לא, 33, רבנו בן 33, שנת תקוף סמך וב, ראש השנה. קיבוץ גדול מאנשי שלומנו מתקבצים אצל רבנו כדרכו בכל שנה, כן, היו באים אליו בראש השנה. ובין השמשות אמר רבנו זל את התורה בליקוטי מורן חלק א' סימן נון ח' ונון ת'. בהתחלת התורה הייתה על הפסוק אשרי העם יודעי תרועה, ושתי התורות נאמרו כאחת. אחר כך שרבנו נתן לרבי נתן לכתוב את התורה, הוא חילק אותם לשתי תורות, וכשהוא אמר אותם הם אמרו, הם נאמרו ביחד, נון ח' ונון ת' ביחד. אז הוא אמר לרבי נתן, חילקתי אותם לשתיים, ורבי נתן הבין שהייתה לרבנו בזה איזה כוונה עמוקה. עשרת ימי תשובה. יום אחד יצא רבנו זל מן המקווה ואמר שהתגלה לו בעת הזאת מן השמיים איך צריכים להתנהג אנשי שלומנו החסידים בענייני תעניות כל ימי חייהם. זה לפני שרבנו אמר שלא לעשות תעניות יותר. אז באותה תקופה, אחרי שהוא יצא מהמקווה, הוא אמר שנודע לו במקווה כמה כל אחד מהתלמידים צריך לעשות תעניות ובאיזה תאריכים בשנה. ואמר לתלמידים, תכנסו אליי אחרי החג ואני אגיד לכם לכל אחד ואחד את הזמנים שלו. אחרי החג נכנסו כל אחד בנפרד לרבנו ז"ל, ורבנו מסר לכל אחד פתקה עם תאריך מתי הוא צריך לעשות תענית. עצום. והיה כתוב אצלו פתקה בכתיבת ידו הקדושה, אלו הדברים, ולא ידעו מזה, אף אחד לא ידע מזה, אף אחד לא ראה את הדף הזה. ורבי נתן, כשנכנס אל רבינו ז"ל וישב אצלו כדי לקבל את הפתקה שלו בעניין התעניות, מה התאריכים שהוא צריך לטענות, אז ראה את רבינו ז"ל יושב על השולחן וראה את הפתקה ששם רשומים התאריכים של התלמידים, אתם צריכים לטענות. ולא יודע רבי נתן מה כתוב בו, כי רבנו יחזיק את זה עם הפנים אליו, אז רבי נתן כשהוא ישב על השולחן ליד רבנו לא קלט מה כתוב שם. ורבנו ז"ל ישב וחושב ומעיין הרבה באותו דף, והיה מהגיע עצמו קודם שהוציא מפיו הקדוש את הימים שרבי נתן צריך לטענות. אחר כך גילה לו את הימים ואמר לו, כף ב' באדר, תת זין באייר, יוד א' בסיוון, יוד א' בטבת. ארבע פעמים בשנה רבי נתן צריך לעשות תענית. יוד א' בטבת, מעניין, ביוד בטבת רבי נתן נפטר. אז רבנו אמר לו את ארבע תאריכים האלה, ואמר שאם יהיה חל אחד מימים אלו בשבת, שאסור לטענות, אז תדחה את זה ליום שאחריו. וציווה רבנו לרבי נתן לכתוב על הנייר לזיכרון שיזכור את התאריכים האלה, והזהיר אותו לא לאבד את הנייר, וכן ציווה לו שבאלו החודשים שיהיה נזהר לקיים מצוות מעשר, להשתדל ויתאמץ בכל עוז במצווה זו כמה שאפשר.
האם יש סיכוי לאהבה? אבא תענה, ממרום כיסא רד אליי, שב איתי על המיטה, שיר לי שיר שרק אתה יכול לשיר אליך. אם להגיע רחוק זה להתקרב, אם מה שאני מרגיש עכשיו זה מיישר בי לב, ליד על המיטה עם ספר שחזר בתוך קריאה של שמע, הבן שלך נשבר. האם יש סיכוי לאהבה? אבא תענה, ממרום כיסא רד אליי, שב איתי על המיטה, שיר שרק אתה יכול לשיר אליך. דרכי תעשה שאני אבוא, תעשה.
בעניין זה של התעניות דיבר רבנו עם כל אחד ואחד ביחידות מהתלמידים, וציווה עליהם שבראש השנה, קודם שהוא אומר תורה, כמו שרבנו היה להגיד תורה בראש השנה, לפני שהוא מכין את עצמו להגיד תורה, אז יקבלו את התעניות על עצמם, כן, במנחה, לקבל את התענית, שממוחרת התחילו את התענית. ואז בראש שנה בשעת הכנתו לומר תורה תהיה קבלת התעניות על כל השנה כולה, ומי שיהיה שלא יהיה על ראש השנה לא יתענה כלל. ככה רבנו אמר, ובשיחה אחרת אמר רבנו, מי שבא אליי לראש שנה לא צריך שום תענית, ומי שלא בא אליי לראש השנה לא יעזור לו שום תענית. זה אחד השיחות שרבנו אמר בזמן יותר מאוחר. פה אנחנו קוראים שהוא אמר לכל אחד לעשות את התענית בזמנים האלה. יותר מאוחר רבנו השיג השגות שלא צריכים לעשות תענית, ואמר, ומי שבא אליי לראש השנה שלא יתענה כלל, ומי שלא בא על ראש השנה לא יעזור לו שום תענית. בחודש חשבן נולד לרבי נתן בן, ורצה רבי נתן לנסוע לבשר לרבנו זל, אך לא היה יכול והתעכב עד אחרי המילה, וקרא שמו מאיר. ואחר כך בא רבי נתן לרבנו זל, ואז הייתה הפעם השנייה שהראה לו רבנו זל את הספר שהיה גנוז אצל רבנו זל. עלו ספר שמלא סודות, לא הליקוטי מוהר"ן, ספר שאנחנו קוראים לו הספר הנשרף, כי זה ספר שבסוף נשרף. וזה פעם שנייה שרבנו מראה לרבי נתן את הספר, וקרא כמה פרקים שם רבי נתן, ונבעל רבי נתן מאוד ממה שכתוב שם, אף על פי שלא הבין כלל מה כתוב שם. הוא קרא, הבין את המילים, לא הבין את הרעיון. חודש כסלב בא רבי נתן עוד פעם לרבנו, ואז ישב אצלו שלושה שבועות רצופים, וגמר את כל ספר המידות שהתחיל עוד בשנת תקס"ג, כמו שאתם זוכרים שסיפרנו שהוא ישב עם רבנו, היה לו ספר שהוא כתב בגיל 6, ספר המידות, והוא ביקש מרבי נתן שיעתיק אותו, והוא לא נתן לו את הספר להעתיק, אלא רבנו הקריא לו, כי רבנו לא רצה לגלות את כל מה שכתוב בספר הזה, רק מה שהוא רצה לגלות הוא קרא לו, הקריא לו, ורבי נתן כתב. ואחרי זה הייתה הפסקה של כמה שנים, ופה עכשיו בחודש כסלב שרבי נתן בא לרבנו, ישבו שלושה שבועות רצופים, ורבנו הקריא לו את כל הספר האלף בית, שזה ספר המידות, וגמרו את הספר. זה אחרי 3 שנים. אז תראו איך רבנו לא התעקש על כלום, זרם עם החיים איך שהם, כי אז הם התחילו לכתוב את הספר כמה שבועות רצופים, ופתאום בא להם איזה מניעה, אז הם עצרו, ועכשיו רק הזדמן אחרי 3 שנים להמשיך לכתוב את הספר האלף בית. רבנו הלך עם השכחה, ידע שכל מה שקורה זה הקדוש ברוך הוא מנהיג, ואם הקדוש ברוך הוא עשה עצירה, אז רבנו זרם עם זה, לא התעקש, לא דחף מרפקים. הנה הגיע הזמן אחרי כמה שנים, פה הם ישבו 3 שבועות, גמרו את הספר האלף בית, והייתה לרבנו אז שמה בתוך הספר הזה פרק שלם על רפואות, ששם היו כתוב כל הרפואות שבעולם, מה שחזקיה המלך גנז את ספר הרפואות. חזל הודו לו ואמרו, טוב עשה חזקיה המלך שגנז את ספר הרפואות, כי היה לו ספר שבהם כל הרפואות, ואז בני אדם לא פנו לקדוש ברוך הוא אלא פנו לרופאים, כי היה להם את ספר הרפואות. רבנו היה לו את הספר הזה בספר המידות, ורבנו העלים את זה מתוך ספר המידות. למד כיסלף, זה התאריך, אחד מהתאריכים של שלושת הזמנים שרבנו ביקש שיהיו אצלו באומן בראש השנה. ראש השנה, שבת חנוכה, זה למד כיסלף, ושבועות בלמד בכיסלף, שבת חנוכה, פרשת מקץ, אמר רבנו זל תורה על הפסוק, ואי אמרי כי מסכם בליקוטי מורן חלק א', סימן י"ז. ואז באותו זמן התגיירו הרבה גרים בעולם, זה היה מפורסם מאוד שהרבה אנשים מהגויים התגיירו. למה? פתאום הם ראו בתוך הספרים שלהם, בקוראן ובברית החדשה, הם התחילו לקרוא שם דברים שסתרו את האמונה, ראו שטויות. ובתורה הזאת שרבינו מספר עכשיו בשבת חנוכה, הוא מגלה למה הם רואים שם דברים שסותרים את האמונה שלהם וגורם להם לעזוב את הדת שלהם ולבוא ליהדות. ותכף ומיד אחרי חנוכה, שאמר רבנו זל התורה הזאת, בא כומר אחד מהכפר הסמוך לברסלב אל רבנו זל וסיפר לו שהוא התגייר. למה? הכומר הזה מספר לרבנו שהוא התגייר בגלל שהוא רצה, הוא ראה בתוך הברית החדשה כל מיני שטויות, דברים לא שסותרים אחת השני בעניין האמונה. והיה דבר לפלא, איך שתכף ומיד אחרי שרבנו אמר את התורה הזאת, הכומר הזה התהפך וחזר והתגייר. וכן באותה שנה התגיירו הרבה גרים בעולם, וכן אחר כך באה לעיר ברסלב איזו אישה אחת עם הבנים שלה ואמרה שגם כן התגיירה, וגם כן סיפרה שהתגיירה בגלל שהיא מצאה בספרים שלהם שטויות, דברים שסותרים את האמונה. בתורה הזאת, נזכיר קצת מה זה בתורה הזאת, רבנו אומר בתורה הזאת שהדיבורים של הצדיק, שהוא לומד תורה, הצדיק, הדיבורים שלו מתפשטים בכל העולם ונכנסים במוח של הגויים, וברגע שהגוי יושב על הספר שלו וקורא בו, השכל של הצדיק שהתלבש לו בתוך המוח מאיר לו בתוך הספרי כפירה שלהם את השטות הזאת, שיראו איזה שטויות כתוב שם, וזה גורם לו לעזור ליהדות. באמת בכל תורה ותורה שאמר רבנו זל יש בהם כמה וכמה מעשיות. תמיד רבנו דיבר דברים אקטואליים, כשהוא אמר תורה זה היה משהו שנמצא בדיוק בסביבה, בפוליטיקה, בעניינים שקרו מסביב באותה עת. כמו בעת אמירת התורה הזאת שאנחנו מדברים עליה, התורה ואם הם מריקים סקיהם, ככה נקראת התורה בתורה י"ז לכותב מורן, שמה שנעשה אז בעולם נכלל בתורתו הקדושה, כל התורה של רבנו רוח הקודש. מלבד הנסתרות להשם שיש בכל מאמר, גם כל אחד מהשומעים ומעומדים שם בעת אמירת התורה של רבנו אמר, כל אחד מצא את עצמו בתוך התורה של רבנו, כי רבנו התורה שלו הייתה, הדיבור שלו היה אקטואלי באופן פרטי לכל אחד ואחד, מה שעובר עליו באופן אישי, מה שעובר במדינה, מה שעובר בעולם, מה שעובר בפוליטיקה, הכל היה נכלל בתוך התורה שלו. כל אחד ואחד ראה בתורתו את כל ענייניו ומחשבותיו והעסקים וכל מאורעותיו והרפתקאותיו שעברו עליו. כולם כאחד היו נמצאים בתוך דברי תורה שרבנו דיבר. כי באמת, כל מעשי העולם, וכל המלחמות שבעולם, וכל מה שנעשה בכלליות, כל העולמות כולם, הכל מרומז בדברי תורתו. למה? כי תורת רבנו היא כלליות גדול מאוד מאוד. רבנו מדבר בשורש. ומה שקורה בשורש, כשהוא יורד למטה, הוא מתפצל לפרטים, אז ברור שזה יכלול הכל. כי אני מדבר על השורש. מה שיש בשורש מתפצל אחר כך לפרטים. כשהוא מדבר על השורש, אז זה כולל את כל הפרטים והפרטי פרטים שיש בעולם. היו גם כן בדברי תורתו חידושים נפלאים שלא נשמע כזאת בעולם. ודבר זה נוהג עד היום הזה. מי שמכניס עיונו היטב בדברי רבנו ז"ל בתוך התורה שלו, גם היום כשאתה לומד לקוטי מורה, אתה רואה שהתורה שלו מדברת על אקטואליה, מה שעובר עליך באופן פרטי, מה שעובר בעולם. אחרי שרבנו גמר את התורה הזאת, רקד הרבה מאוד. חודש טבת ציווה רבנו ז"ל את רבי נתן שיתחיל לכתוב משהו מחדש, וכן עשה. אם אתם זוכרים, רבנו אמר לרבי נתן שיתחיל ללמוד קבלה ושולחן ערוך, ואמר לו, אני אגיד לך מתי תתחיל לחדש, לכתוב חידושים. ועכשיו בחודש טבת רבנו אומר רבי נתן, תתחיל לכתוב חידושים. ואנחנו מכירים את החידושים שלו, כל ספר ליקוטי הלכות, 4,000 עמוד על כל השולחן ערוך. זה החידושים של רבי נתן על פי הליקוטי מורן. והחידוש הראשון שלו התחיל על פי תורה בליקוטי מורן, חלק א' סימן נ' ד', שם מדבר רבנו על ברור וזיכוך המדמה. ורבנו אמר לרבי נתן, נתתי לך ברור המדמה וזיכוך המדמה, שמדמה כמו שלך, כמו שניקיתי לך את המדמה, אתה יכול להתחיל לחדש חידושים. כי מי שאין לו מדמה מזוכח, החידושים שלו הם מאכלי התמורות, חידושים מלאים דמיונות.
עכשיו אני עומד, זה רגע אמיתי, אני מרגיש בעצמות שמשהו מבעיר אותי, אותי. אני לעצמי, אין בי כלום.
באותו עניין פעם אחת אמר רבנו לרבי נתן, אתה יחיד בדור בחידושים דאורייתא, כך אומר רבי נתן. אתה יחיד בדור בחידושים. ומדובר על דור שהיו שם כל האדמו"רים שיש לנו היום, השושלת של האדמו"רים שהיו תלמידי הבעל שם טוב, כל האדמו"רים של כל החסידויות היו אז בזמנו. ורבנו אמר לרבי נתן, אתה חידוש, אתה יחיד בדור בחידושי התורה. שאל אותו רבי נתן, איך יכול להיות? יש את הרב הזה והרב הזה והרב הזה, הזכיר לו את כל הרשימה. אמר לו רבנו, זה נכון שיש את הרב הזה והרב הזה והרב הזה, אבל אף אחד מהם אין לו את ההקדמות שאני נתתי לך, את הליקוטי מוהר"ן.
אני לעצמי, אין בי כלום, מאפר אני בא ולבשו עכשיו שתיקה, זמן לומר תודה. עכשיו שתיקה. זמן לומר תודה.
קודם שבת שירה, נסע רבנו ז"ל לעיר צ'רין ולקח עמו את רבי נתן שילווה אותו, ודיבר עמו בדרך הרבה מאוד. ובתוך אחת השיחות אמר לו לרבי נתן, כשחושבים תורה צריך להיות חושב הדבר תורה שרוצה לחדש בה ולחשוב ולחזור במחשבתו אותו הפסוק או אותו העניין כמה וכמה פעמים הרבה מאוד, ולהיות נוקש ודופק על הפתח, על הפתח של השכל, עד שיפתחו לו. כך הוא אומר לרבי נתן, למד אותו ער לחדש חידושים. זאת אומרת, אתה לומד דבר ואתה רוצה להבין אותו טוב טוב, תחזור עליו ותעזור עליו ותקעה אותו עוד פעם ועוד פעם, וקראת אותו כבר 100 פעם, ותקרא אותו עוד פעם, ועוד פעם, תדפוק על הפתח, עד שיפתחו לך פתאום את העיניים, ותראה בתוך הפסוק פלא, מה שלא ראית בתוך 100 פעמים שקראת אותו. יש דבר, אומר לו רבנו, שפורע במחשבה כמו זריקה, נזרק לך לתוך המחשבה איזה רעיון, ואחר כך פורח מהמחשבה, תוך שנייה הוא עובר לך בתוך הראש, במהירות איזה דבר, איזה הבנה, ונעלם. ואתה צריך להיות איש חיל חזק, לרדוף אחרי המחשבה הזאת שחידשו לך, חידוש שזרקו לך למוח, ולעשי את זה.
וגם אני פתאום רואה את הקולות. קולות להבין, קולות הכואבים, כל המקווים הרעבים לאהבה, קולן של המילים, קולות של תהילים, קולות מתפללים עולים מהרשמה. כל דממה דקה עולה מן השמיים, שר אליי את שיר המעלות. משהו קרוב וטוב פוקח בי עיניים, וגם אני פתאום רואה את הקולות.
ואז דיבר רבנו ז"ל עם רבי נתן הרבה מאוד, וחיזק אותו וניחם אותו אז הרבה בדברים ערבים ונעימים, והשיב את נפשו מאוד ואמר לו, כל הזמן רבנו מחזק את רבי נתן, רבי נתן כל הזמן הרגיש את עצמו שבור. למה לרבי נתן הייתה ענווה גדולה, הרגיש את עצמו שהוא לא כלום והוא לא שווה דבר, ו... הנאווה הזאת לצדיקים מביאה למצבים ורוח מאוד מוכים, והם צריכים כל הזמן חיזוקים, כמו שרבנו אמר על עצמו, אם היה מישהו אומר לי הכי חזק לא הייתי נופל אף פעם. ככה רבנו אמר על עצמו, מישהו היה אומר לי הכי תתחזק, לא היה מי שידבר איתו דיבורים כאלה, למה כולם ראו אותו כמלאך, לא האמינו שלרבנו יהיו נפילות וירידות. אז אף אחד לא בא להגיד לו תתחזק. מה, אתה כל הזמן מחזק אותנו. אז לא נראה לנו כאילו אתה גם נופל ויש לך כל מיני ירידות במצב הרוח. אז רבנו כל הזמן מחזק את רבי נתן. אמר לו, הלו, הכל יתלו לפני הנחת רוח שתהיה לך. השמחה והנחת רוח שתהיה לך. מכל זה שאתה מקורא להם, מכל זה שאתה כותב את הספרים שלי, והחידושים שחדש, וחיזו מלאכה לעשות טובה לאדם בעולם הבא לבד, זה משפט פצצה שצריך לזכור אותו טוב טוב. רבנו אומר פה ככה, זה חוכמה לעשובה לאדם בעולם הבא, שיהיה לו טוב בעולם הבא, החוכמה שבעולם הזה יהיה טוב לבן אדם. הפוך ממה שכל העולם אומרים. זה לא חוכמה לעשות טובה לאדם בעולם הבא. אתה מקיים מצוות, אתה מניח תפילין, אתה עולם הבא שלך מסודר. החוכמה שבעולם הזה תהיה שמח. בעולם הזה שיהיה לך טוב. שמרבוי ההתקרות שרבנו את רבי נתן והעידות של אהבה, הרים מתוקים שדיבר עמו, התרוערו אצל רבי נתן דמעות לפקוט מהמת שמחה. הוא בכה הרבה מאוד מרוב שמחה ודבקות ורבות, ונועם זיו שהרגיש אז מרבנו ז"ל. והנסיעה הזאת שהצטרף רבי נתן לרבנו לצ'רין ארכה הרבה זמן יותר מהרגיל. זו הייתה תקופת של שלגים ורוחות, סוס ועגלה זה לא דבר פשוט, והיה קלקול הדרכים, אז הסוסים מתעצלים לאט לאט. על כן ראה רבנו ז"ל שכבר לא יגיעו לשבת שירה לעיר צ'רין. שבת שירה זה אחד מהזמנים שרבנו נוסע לצ'רין לפגוש את החסידים שגם שם ללמד אותם תורה, והוא צירף את רבי נתן וראה לפי לדרכים שהם לא יספיקו להגיע לשבת לשם. על כן השתדל של כל פנים עיר מדווקא על שבת, עוד שאלה איפה להעביר את השבת באיזשהו מקום, לא ביער. אך גם זה לא עלתה בידו, גם לעיר מדווקא לא יספיקו להגיע. עקב בדרך ולא הגיע עד, והוכרח רבנו לשבות בכפר שנקרא אלווקיוקה שסמוך לעיר מדווקא, כי הסוסים התייגעו ולא היו יכולים ללך. ונתאחר רבנו ז"ל עד שבא סמוך להדלקת נרות שבת ממש. הגיע לעיר הזאת ממש לפני כניסת שבת. אחרי זה כשרבנו חזר לעיר שלו, אז הוא סיפר לתלמידים מה עבר עליו בנסיעה הזאת, ואמר שבעת שהלכו הסוסים סמוך לערב לפני כניסת שבת, ורבנו היה בלחץ, עוד מעט נכנסת שבת והוא באמצע היער ולצ'רין לא יגיעו, בסדר, ויתרנו על צ'רין, טוב לפחות מדוודיקה נגיע לשבת, שיהיה איפה להתאכסן בשבת, וגם זה לא. ועכשיו לפניהם הכפר הזה שגם הוא בספק אם הם יגיעו בזמן, ובסוף יגיעו לפני הדלקת נרות. אז הוא מספר להם, לתלמידים, שזה דומה כמו שאדם חולם חלום והוא בחלום רץ ובורח, והוא רואה שהוא רץ על המקום, כאילו הוא לא זז. כך זה בדרך החלום, לפעמים מרגישים, ויש צער גדול מזה, שאדם רץ בחלום, רוצה לזוז לאיזשהו מקום, והוא תקוע, והוא מרגיש שהוא רץ על המקום. אז הוא אומר, ככה הרגשתי, כמו בחלום שאתם מרגישים דבר כזה, ככה הרגשתי בנסיעה הזאת, כי לא רציתי לבוא לידי חילול שבת. כי אם הוא נתקע באמצע הדרך, אז הוא חייב להמשיך לנסוע. הוא לא יכול להישאר ביער בשבת, פיקוח נפש. ונדמה לו בשעת נסיעתו כמו שמוליכים את האדם לגיהנום, שאז בוודאי הפחד גדול מאוד עד אין סוף. כן, ממש היה לו פחד מחילול שבת, כמה לו יראת השם לרבנו שהוא רעד מפחד שלא יגיע לידי חילול שבת. ומכלל דבריו הבינו קצת התלמידים ש... את הפחד שיש לאדם שחז שלום אם מוליכים אותו לגיהנום, ואי אפשר לצייר זאת בכתב, כי רבנו קפל דרף פעמיים והפליג מעוצם הפחד שנופל על האדם שבעת שמוליכים אותו לגיהנום. וממש פחד זה היה לו אס מעמד שהיה מתיירה לפני חילול שבת. ובאמת בכל זה יש הרבה לדבר, כי העיכוב של רבנו זרל לא היה דבר ריק, כי הוא נסע אז לשבת שירה לזמן הקיבוץ, שהיו נפגשים כל התלמידים בעיר צ'רין בכמה עיירות, ורבנו זרל היה צריך להגיע לשם להגיד תורה ולעשות את התיקון. פעם אחת אמר רבנו שבכל עת קיבוץ שהוא צריך להגיד תורה, אז יש לו ממש רעש ופחד שיש לכל ישראל בערב יום כיפור. זה הפחד שיש לו בעת שהוא הולך להגיד תורה לפני אנשים. אחרי כל הרעש הגדול הזה, שכבר היה מוכן לבוא לשבת שירה לצ'רין, פתאום מתעכב בכפר הזה כמו שאמרנו, ולא היה להם מה לאכול ולשתות, ואת השבת העבירו עם חלה באיזה מזונות, ולא היה להם כוס לקדש על היין, ואפילו כלי אכילה לא היה להם. ורבנו סיפר זאת בעריכות גדולה, כל הסדר שהיה להם, מה שעבר עליהם באותו זמן. ורבי נתן לוין, שיש לרבנו זל בסיפור הזה כוונה גדולה ועמוקה לראות את נפלאות השם.
וחצות בחלב יושבות על מילת
ביום בית, יומיים אחרי זה, כן, זאת אומרת מה שהוא היה צריך להגיע לערב שבת לצ'רין, רק ביום שני הוא הגיע למדוודיקה, ועשו שם החסידים סעודה גדולה, והתקבצלו הרבה אנשים, ואמר רבנו תורה על פי הגמרא בברכות, די עולבת להיות כרבו. זה בליקוטי מורן חלק א' תורה קוף צעדיק ב'. ואחר כך חזר רבנו זל לעיר פרסלב, ולא נסע לעיר צ'רין כמו שהייתה התוכנית שלו בהתחלה. בסוף חודש שפט בא רבי נתן לרבנו זל, פגש את רבנו זל בחדרו המיוחד ליד בית המדרש. רבנו זל ישב אז מאוים מאוד, מלואב, מאוים, זאת אומרת עם פרצוף מאוד רציני. רבי נתן רואה את רבנו ופניו היו אדומות מאוד מאוד, ונבעל רבי נתן מהמראה הזה. אמר לו רבנו זל, טוב שבאת, אני צריך אותך עכשיו. אמר לו, סגור את הדלת. וסגר רבי נתן את הדלת. אגר אמר לו, שב, וישב. והוציא רבנו זל ספר בכתב יד. זה הספר שנקרא אצלנו הספר הנשרף. וזה רבנו היה כל כך ברצינות. וכן הוציא נייר ודיו ומסר לרבי נתן ואמר לו, תעתיק עוד בעוד כמו שכתוב בכתב היד, תעתיק לי העתק לספר הנשרף. ותכף ומיד קיים רבי נתן פקודתו והתחיל לכתוב, ורבנו זל ישב על ידו כל הזמן והסתכל עליו. ולקח זמן העתקת הספר 3.5 שעות, ובתוך שהיה רבי נתן מעתיק הספר, הפסיקו רבנו זל כמה פעמים באמצע הכתיבה. בפעם הראשונה שהוא הפסיק אותו, שאל אותו רבנו, אתה מבין מה שאתה כותב? כאילו, אתה מעתיק את הספר, אתה מבין מה כתוב פה? אם היית יודע מה שאתה כותב, אומר רבי נתן, היית רץ ברחובות העיר וצועק, מה הולך כאן? היית צועק, כי אתה לא יודע מה שאתה כותב. רבי נתן כותב, מעתיק אות ואות מהספר הנשרף, ספר שמלא סודות בהשגת הלקות, סודות שלא נתגלו מאז בריאת העולם. רבנו גילה אותם, כתב אותם בספר הנשרף. אבל שהספר נשרף, אבל אני מאמין באמונה שלמה ששום דבר מדברי רבנו לא נעלם מהעולם. זה נמצא, אולי לא כתוב על דפים בתוך ספר, אבל האנרגיה של רבנו שנכתבה בספר הנשרף, השכל הזה מסתובב באוויר, ובעזרת השם שיגיע היום, כמו שרבנו אמר, שמשיח יכתוב פירוש על הספר הנשרף. נשרף הספר, אבל משיח יגיד פירוש על הספר הזה. אז רבנו אומר, רבי נתן, אם היית יודע מה שאתה כותב, היית רץ ברחובות וצועק. והשיב לו רבי נתן בהכנעת הלב, רבי, בוודאי אני לא יודע מה שאני כותב. אמר לו רבנו, לא רק שאתה לא יודע מה שאתה כותב, אתה לא יודע מה שאתה לא יודע. פעם שנייה הפסיק אותו רבנו זל באמצע הכתיבה ואמר לו, אין מי שיבין את הספר הזה, רק צדיק גדול אחד בדור, וגם שיהיה חכם בכל השבע חוכמות במדעים. פעם שלישית רבנו הפסיק את רבי נתן באמצע הכתיבה ואמר לו, צדיק לבד לא יבין בו דבר בספר הזה, וגם חכם לבד לא יבין את הספר הזה, רק צריך להיות צדיק גדול ונורא מאוד, וחכם מופלג בחוכמה עצומה בכל השבע חוכמות, הוא יכול להבין בספר הזה. פעם רביעית הפסיק אותו ואמר לו, תצייר בדעתך, זהו רק בספר זה. מה שאני מדבר איתך עכשיו זה על הספר הנשרף. ומה תגיד? שיש אצלי עוד ספר יותר גבוה מהספר הנשרף, שהוא רזה דרזין, גבוה יותר, סודי סודות, יותר מהספר הזה. ואפילו את הגוף שלי סילקתי, כתבתי אותו בלי גוף, את הספר הזה שיש אצלי, שהוא מעל הספר הנשרף. ובספר הזה שום בן אדם לא יבין, אפילו צדיק גדול ונורא וחכם מופלג בחוכמה, רק משיח בעצמו יאמר על זה פירוש. ואחר כך גמר רבי נתן את העתקת הספר, וסיפר אחר כך רבי נתן שלא הבין בו דבר, ויצא מהדרו של רבנו זל כמו שתלמידי רבי שמעון בר יוחאי יצאו מההידרה. ההידרה זה המקום שרבי שמעון ישב במערה וגילה לתלמידים שלו, 10 תלמידים, סודות התורה הכי גבוהים, כי זה היה בדיוק לפני הפטירה שלו, של רבי שמעון בר יוחאי. של בוקר צוחק ללילה את מה שיכול לקרות, כבר לא רוצה לעצור. נכון שקצת התמאמנו, לא הבנו מה זה רע. באתי להופיע, להגיע חזרה. לא מכוח, לא כיף, הספר הזה נקרא ספר הנשרף, שנקרא ספר הנשרף, היו בו ארבע חלקים. פעם אחת שאלו את רבי נתן אם הוא זוכר כשהוא העתיק את הספר מה היה כתוב בו. אמר להם רבי נתן, תאמינו לי, לא הבנתי בספר שום דבר. אף על פי רבי נתן היה כבר למדן גדול ומקובל עצום, אמר, לא מבין בספר כלום. רק זאת אני יכול להגיד לכם. אם היה הספר הזה נתפס בעולם, היו כל העולם מתבטלים לרבנו, כי היו מבינים איזה גדולה יש לרבנו, איזה השגות, איזה סודות יש בספר הזה. אבל אני זוכר דבר אחד, שבספר הזה היו כתובים הרבה סודות מעניין הכנסת אורחים, ובפרט שיש לך אורח, אתה בעצמך תציע לו את המיטה, תפרוס את הסדין, תסדר את המיטה, תסדר את הקרית, תנקה לו את המקום, תסדר לו את השינה. זה הוא זוכר רבי נתן מעניין הקבלת אורחים שהיה כתוב בספר הנשרף. ומאנשי שלומנו שמעתי שהעשרה מזמורים שגילה רבנו זן שהם התיקון הכללי, רבנו חטף את זה מהספר הנשרף, הוציא את זה משם. ורבי לוי יצחק, שמעתי ששמע מרבי אברהם בן רבי נחמן זל, ככה מספר מוארוש, המחבר של פעולת הצדיק, שהתורה בלכותי מורן חלק ב' סימן פי ג' היא דף אחד מזה הספר. ורבי שמואל אורוויץ זל, שמעתי ששמע מאנשי שלומנו הזקנים באומן, שגם התורה בלכותי מורן חלק ב' סימן פי ח' קצת מזה הספר. הספר הנ"ל נקרא ספר הנשרף מטעם שנגזר לשורפו כאשר יסופר בהמשך, ואנו מכנים אותו בשם ספר השני, כי הספר הראשון זה ליקוטי מורן והספר השני זה הספר הנשרף. ספר ליקוטי מורן נקרא יחסית נגלה של רבנו, על פי שאצל כל העולם הוא מלא סודות וסודי סודות, אך אצל רבנו זל היה כל זה פינת נגלה. והספר השני שנקרא ספר נשרף, זה היה הסודות שלו, שלא נגעה בו שום יד אדם ולא ראתה אותו עין. ואלו הספרים, ספר נשרף וספר הגנוז, מה שרבנו אמר שאצלי עוד איזה ספר, כבר היו נגמרים אצלו בחורף, ואתה בור וראה ואבן מה שהשיג רבנו זל אחר כך, כי כבר התפאר כמה פעמים שהוא עומד על מדרגה, כל פעם עומד על מדרגה שלא עמד בה לעולם, ואמר שאם היה יודע שהוא עומד היום על מדרגה של אתמול, אינו צריך את עצמו כלל בזה העולם. כל פעם אמר שאינו יודע כלל, כל פעם אמר אחרי שהוא הגיע להבנות והשגות, אמר רבנו, אני לא יודע כלל, לא מבין כלום, לא יודע כלום. כל פעם שהוא הגיע למדרגה בהבנה נפלאה, אחרי זה הוא אמר, לא מבין, לא יודע כלום, כי באמת תכלית הידיעה שלו נדע. אחרי כל העליות וכל ההבנות צריך להגיע לשכל זה שתכלית הידיעה שלו נדע, כי לגדולתו יתברך אין חקר, הקדוש ברוך הוא אין סוף. ואתה בן ותבין את אשר לפניך, עד איכן עצמו הסגותיו של רבנו, כי חי אחר כך, אחרי השנה הזאת תף קופסה מחבב, רבנו חי עוד 5 שנים רצופות. גם היו לו איסורים קשים ועצומים אחר כך, והיה בהרבה עיירות, בכל מקום שרק היה שם פעל מה שפעל, וזכה למה שזכה, והשיג נפלאות נוראות אשר אין לשער בשכל אנושי כלל. ומי שיש לו מוח וקודקודו, תוכל להתנוצץ לו איזו התנוצצות על ידי זה מגדולת רבנו זל, אשר לא היה דוגמתו בעולם. אשרי המחכה ויגיע בעת שיתפרסם, שרבן מתפרסם התורה שלו, ואז ידעו מי היה הרבנו. מאזינים יקרים, מאזיני כל הנחל, כאן נסיים את התוכנית היום, בעזרת השם ניפגש, אם ירצה השם, בשבוע הבא נמשיך את הסיפור. בינתיים בקשה, תשתדלו לפרסם לחברים שלכם את הרדיו, את התוכניות, כמו שרבנו ציווה, יפוצו מעיינותיך החוצה, לפרסם את אור רבנו, כי זה יביא את הגאולה, זה יביא את ההצלחה לעם ישראל, זה יביא את השלום בעולם. כל אחד ואחד ישתדל שכנע את החברים, תשמעו, תקשיבו פעם שיעורי התורה שיש ברדיו הזה. רוב השיעורים הם שיעורים בתורת רבנו, מוזיקה יפה ונחמדה. ובקשה מהשומעים, כמו שהיה לנו היום הערה, מישהו שמע איזה שיר שהוא לא מתאים לרדיו, שלח לנו הודעה ומחקנו את השיר הזה. אז באמת לפעמים משתרבבים בכל החבילות של השירים שאנחנו מקבלים, יש שירים שלא מתאימים, אז לא להתרגש מזה, פשוט לשלוח הודעה לאולפן, אנחנו נמחוק את השיר הזה, לציין את שם הזמר, שם השיר אם אפשר, את השעה ששמעו את זה, ואנחנו נמחוק את זה. אנחנו רדיו של קודש, רדיו על שם רבנו, רדיו נקי מכל מיני תאוות ממון, מכל מיני דמיונות, רדיו שרוצה לקרב את עם ישראל לקדוש ברוך הוא, לגלות להם את הדרך של רבנו. אז באמת בעזרתכם השתדלו כמה שאפשר לפרסם, כמה שאפשר לעזור, להציע הצעות של ייעול, תיקונים, מה שלא בסדר. אין לנו פה שום מטרות, רק לפרסם את רבנו זל בעולם, את התורה שלו, שהיא תביא את הגאולה בעזרת השם. אז נשתמע אם ירצה השם בשבוע הבא. מי שרוצה לשמוע את השיעור הזה או את השיעורים הקודמים שסיפרנו מתחילת הסיפור של חיי רבנו, ימצא את זה באתר של שמחה, ברדיו. יש שם לשונית של שיעורים מוקלטים, ואז יוכל להוריד את זה בעזרת השם. המשך הזנה נעימה, שמחה להיות בשמחה, זה הניצחון של עם ישראל.